חושב שזה מקשיב פעם.
אז הייתי איזה שנה, שנתיים, לא זוכר מה זה היה, רצו את הרוב, אני דיברנו על זה משהו חינוכי, אני לא זוכר. לא זוכר בגלל הקשר מה זה היה. אמרתי, טוב, לא יודע, אני דבר כזה שם, אל תעשה עדיף. יואו, הצבנתי אותו, שמרתי את זה. אמר, לא, רק את הסברה הזאת, אל תשלוף את הדבר הזה, זה, אתה רוצה את איתן זה, אל תגיד לי את זה. זה, לא יכול לשמור, הוא לא ממש צעק, אבל ראיתי שהוא ממש לא אהב את הסברה הזאת שאמרתי. בסדר, אבל היא נלקחת לשפת ההלכה, יש לה מקום ודאי בהלכה, אבל הופכת להיות תנועה נפשית מוכרת אצל רבים, ואומרים, לחכה, ונוסיף לזה את הצורה האמונית של צריך להאמין, שאם כל שבוך הוא רוצה, אז הוא ישנה את זה כבר. וזה התחברנו אל הקליפות של מה שאמר מרקס, שהדת שהיא אופיום להמונים. זה הדרך לשלול מאנשים, לא עכשיו הממסד גורם לאנשים, אנשים מביאים את זה לעצמם. למה אתה לא, לא יודע, מתלונן לעירייה, שולח תלונה בה, יש וואטסאפ עירוני של עיריית נוף הגליל, לא יודע מה, כל מיני זה, יש איזה תלונה. לא, יש איזושהי בעיה, כבר ידאגו לזה, יהיה בסדר. קדוש ברוך הוא ידאג לזה. מה אתה כבר ידאג לזה? עכשיו, זה כאילו, זה לא משפט דתי רחוק. זה קיים בנפש בכל מיני צורות, זה אנשים מאמינים. אני אומר, זה מתלבש על זה עוד יותר. אבל אם לא, אפילו בלי השנש, בלי השפה הדתית הזאת, בקריש אדם אומר, אני מפחד לעשות את זה, שמה יקרה ככה, או אלי מי יצרי, או אלי מי יוצרי, אני אעשה ככה, זה יעשה, זה יקרה, מתחיק הרבה פלפולים, הרבה מחשבות, בסוף הוא לא עושה כלום, וזה בעצם נובע מפחד. וזה נורא. זה מסרס את הכוחות, זה בעיה. עד שעושה הוא לחלש מלא רפיון, עד שמעצות ובסך מעשה, הוא נופל בכל רע, ואז בסוף באים עוד דברים רעים על האדם. נערתי את זה, אני חושב, באחד מהשיעורים האלה שלנו, שאולי זה מפגש בית, אני לא זוכר. שאול ליכטנשטיין טוען שזה אחד, או הדבר העיקרי, לא יודע, אחד מהדברים שהרב סולובייצ'יק הזדהה איתם עם התנועה הציונית, עם המהלך המהלך הציוני, גם אם לא כל עם הניתוחים של הרב קוק ולא כל זה, זה הנקודה של, של האקטיביות האנושית, ככה קרה זה הרב סולובייצ'יק. דיברנו על זה, דיברנו על זה, בדיוק. אז זאת דוגמה לזה שהיא חשיבה, יש בקרבי, בלב שלי שני קולות בדבר הזה. אני לפעמים לא יודע מה אני אוהב להגיד יותר בכל רמה. זה כאילו, כן, צריך ליזום. הרמב"מיסטים, הרציונליסטים יותר ביהדות, שלא כל כך הלכו עם בנות הקבלה, ובוודאי לא עם בנות החסידות, לא יודעים מה הרב קוק רוצה פה, מה הרב ליכטנשטיין רצה, מה החידוש באקטיביות אנושית. ברור שאתה צריך לדאוג לעצמך. מה, כאילו, זה לא איזשהו זמן גאולה. תמיד אמרנו את זה. הרמב"מיסטים אמרו את זה תמיד. אמרו את זה לפני 900 שנה, בעומק הגלות, ולפני 600 שנה, ו-500 שנה, תמיד אמרו את זה, תלוי בך. מה שתעשה יהיה, מה שלא תעשה לא יהיה. זה. אז אני קצת יפים, קצת בקרבי, אני אומרים, זה צד גאולי, שאנחנו יוזמים. למה נגיד צד גאולי? אנשי, נקרא לזה, חכמי הניגלה, ככה דיברו כל הזמן. אז אני, לפעמים, יש לי צד שקשה לי כשאומרים הגאולה הקשורה בזה שסוף סוף אנחנו היוזמים, יש משהו שקשה לי בזה, כי אני אומר, רגע, זה היה קיים כל הגלות אצל חכמי הניגלה, הם אמרו שככה צריך, לא, בסדר, הם לא הצליחו להוביל את כל עם ישראל לזה. אולי זה החידוש, עכשיו כל עם ישראל, כולל מאמיני, כל אלה שהולכים לפי מסתר, גם הם מבינים שיש צד של יוזמה. בסדר, אז אוקיי, אז אני ככה צריך פה קצת רגע לשדרג את הניסוח ואת ההבנה של זה. כמו שזכרתי שיהודי תימן, ככה, אני לא קראתי את זה, אולי מישהו סיפר לי את זה, מה זוכר איפה? וחשבתי את זה, לא יודע, שכשיהודי תימן עולים לארץ, אלה בתמר וזה, וכאילו, והרב קוק בכלל מדברים על איזשהו חידוש, כאילו, שיהודי הוא גם עובד, יהודי תימן לא מבינים מה אתה רוצה, כאילו, זה הנורמה, עובדים בכרם עד חצות היום, אחרי זה חוזרים, לומדים תורה, הכל בסדר, כאילו, מה החידוש הקדוש? ברור, זה שנעשה בארץ ישראל, קדושה, בסדר, פשיטה. אבל צורת החיים הזאת לא הייתה חדשה, ככה נגעו בתימן, יהודי עובד ולומד, זהו, לא צריך פה איזשהו, זה לא חידוש של בני עקיבא, זה לא חידוש של התנועה הציונית, ולא, חדם זה כאילו, תמיד זה היה ככה. שוב, זה יהדות רמב"מיסטית משהו, ככה
ידעו ברמב"ם. אבל גם בסופו של דבר בחול, כאילו, הזה שיושבים ולומדים בלי לעבוד זה משהו חדש, כאילו...
התכנתי לצורה של קהילה לומדת תורה ולזה, כן, שיש כאילו ככה עושה קהילה, היא ממש לומדת תורה ביחד, עובדת ביחד. אצל תימן, זה כאילו, אתה צודק, כולם צריכים לעבוד. ואתה שומע, הוא, אבל זה, ואשתו היה לו תחנות שפרנסה, נכון, זה היה כל מיני גדולי ישראל כאלה, ועוד כל מיני זה, הוא אברך וקיבל כסף, כאילו, הפסגה הייתה להגיע על דבר כזה. לא כולם הצליחו את זה, אבל אתה שומע סיפורים כאלה, אצל רבים מהחסידים, ורבים מה... שככה הם רצו להגיע. תימן זה לא, זה, זה לא הצורה. כולם לומדים, ולומדים המון. והמון המון, אפילו אפשר להגיד, נכון? ולומדים, כאילו, זה לא, לא היה... ושוב, אני אומר שהיא סוג של יהדות רמב"מיסטית כזאת, שהיא לא, היא לא... כמו שעושים, ברור. גם הרמב"ם עצמו, נכון, הוא עד השלב... בדיוק, השלב שהוא, נכון, השלב שבו הוא התחיל להיפרנס מדברים של תורה, בלבד, דברים כאלה, זה כבר כשהיה לו, לא הייתה לו דרך אחרת, נכון? היה לו שלב בחיים שבו הוא היה צריך להתפרנס, והוא לא ראה את זה כאידיאל. מה זה התפרנס בתורה? הוא לא עסק משהו אחר, חוץ מתורה. בסדר, היה לו שלב כזה בחיים. כי אח שלו נפטר, נכון, דוד, אח שלו, זה, טבע, אבל כנראה גם מטה לחמו נשבר, ולא היה מי שיפרנס אותו את הרמב"ם. אז הוא יצא לעבוד, עד אז הוא כן, בגדול, בגדול, רק למד. בסדר, יש כאלה. יש כאלה מיוחדים. אתה אומר? כן, כן, לא מציבור. נכון, נכון. חשוב להגיד, לא ציבור. נכון. חילוק חשוב. טוב, בקיצור, אז אני חושב שיש לי פה איזושהי נקודה שאני מתחבט בה בכל הדבר הזה, כל הסיפור של היוזמה וזה. זה מוכר. אצל יהדות הניגלה זה מוכר לגמרי. ביהדות אשכנז זה אולי איזשהו חידוש, אבל... שאלה. טוב. הפחד יותר מזיק הוא הפחד המחשבי. נראה לי שכוונה מחשבתי, זה הכוונה שלו, בתפיסת העולם. נראה לי זה הכוונה שלו. שמטיל הדמיון הכוזב על החלק היותר עדין ויותר מפואר מן המין האנושי, שהם נדים לנס, נדים למעלה, להיות לאורות מזהירים את דרכי החיים אל הכלל כולו. כן. הפחד המחשבתי שמטיל הדמיון הכוזב על החלק היותר עדין של המין האנושי, אנשים ברום המעלה, מובילי הדרך, הוגי הדעה ותדעת אדם, כשהם גם יש בהם דמיון לא טוב, דמיון נשמה שאני מכונה בזה, כל מיני המצואס וכל מיני דברים לא נכונים, וזה פוגע להם בשיקול הדעת, ואז כשהם נתחילים את המציאות, הם נתחילים אותה לכיוון לא נכון, מלא בפחד, וזה מוביל את המציאות לכיוונים שליליים. הצללים הינם הולכים תמיד בעקבות האורות. לפי מה שיגדל כישרונו של אדם להבין ולהשכיל, כן, הוא גדול פחדו מדומה מפעולות המחשבה. כן, זה יפה. ככל שיש לך אור חזק יותר, גם הצל יכול להיות חזק יותר. וכי שם אני שומע בשנים האחרונות את הרב שרלו הרבה התייחס, להשתמש בביטויים האלה של, של אור וצל. אני לא יודע למה לא יצא לי לזה, אני לא מספיק קרוב אליו לצערי כדי לשאול אותי את זה. אני שומעת יותר עוד מהביטויים האלה, אורות וצללים. אני חושב שזה כאילו בא להחליף את הביטוי אור וחושך שמשמשים בערבוביה, כשאתה אומר צל, אתה בעצם אומר שהצל נובע מהאור, נכון? זה בעצם מה שאתה אומר. זה לא אור במקביל כושר, אתה אומר שאתה. עכשיו, על מה אתה אומר את זה? צריך לחשוב מתי אתה אומר את זה ומתי את זה, אבל... בכל מקרה, בואו נחזור פה לזה. הצללים הולכים תמיד בעקבות האורות, אז ככל שאדם גדול יותר. כן, גדול, פחדו מדומה בבחינה של ביטוי וחז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, זה כאילו שיש גדלות יותר, יש יותר כוחות, לשלילה גם כן. יותר מכל העמים המוכנים להשכיל לחשוב מחשבות באופן מכנס ומקשר את כל פזור ונפרד, כל פזור ונפרד שבנסגר וקדוש לחטיבה אחת כוללת, בצע ובדעת בדברים עומדים ברומו של עולם, הוא עם ישראל. הגוי אחד, שנושא עמו את דגל המחשבה היותר עליונה בעולם, את המחשבה כוללת כל מה שהחוכמה כולה אוגרת בקרבה, המחשבה של אחדות, האלוהים בצורה נראה והארץ מתחת, אין עוד. אמנם הוא צריך לעולם להרחיב את גבול הדעה של עד אין קץ ותכלית בלב אמיץ, בלא יראה, בלא מגור ופחד כלל. הפחד מחמת המציק אשר כונן להשחית, השפיל את הנפש הכללית של עם זה, האזור בגבורה. עד שנעשה מלא מגור ופחד מכל מחשבה ורעיון, ממילא מכל חפץ פועל ומעשה גדול וכולל. בני שעיקר יסוד גבורתו הוא עוז האלוהים, על כן, בחלישות הרוחניות שלו, נעשה חלש ורפי עד מאוד. זה... איך מבינים את זה שלעם ישראל יש חוסר במעשיות? אפשר להבין, טוב, כי לא למדנו אותו פרק במעשיות, בפרקטיקה, בנטילת יוזמה. זה נכון, אבל זה לא השורש. השור שהרקומות היה פה, זה כי הרוחניות חלשה מזה. בסגנון שרב סגייס אומר, גדול תלמוד שבידי מעשה, יכול להיות מה גדול ממה, תלמוד, גדול תלמוד שבידי מעשה, השור שרב סגייס מבאר את זה, דבר בסיס, דבר מהרעל, שזה בסיס המהרעל. בעצם הכוונה היא שככל שהתלמוד שלך גדול יותר, ככל שבידי מעשה גדול יותר. כמו איזה קפיץ. אם התלמוד שלך גדול, הוא מביא למעשה. אתה ראית תמיד שמעשה הוא גדול, סימן שגם תלמודו היה גדול. והביא אותו אל ההבנה הזה.
זה אומר גם שאם אתה רואה מישהו עם תלמוד גדול שלא מביא לידי מעשה, זה אומר שהתלמוד שלו לא באמת גדול.
יכול להיות שהוא לא גדול כל כך כאן. עכשיו, שאלה איך אתה אומר, כשאתה אומר מעשה, זה נגיד דוגמה, זה יותר מבחינתי. בוא נגיד דוגמה מהרב טאו. הרב טאו הוא מהדמויות היותר ספונות, יותר... הוא לא מתראיין, הוא לא מדבר בחוץ, הוא לא מפרסם דברים בחוץ, זה לא ה... אבל תלמידיו, ותלמידי תלמידיו, הם ראשי ישיבות רבים, והקימו גם מכינות, שזה ממש כבר לא הסגנון, כאילו הרגיל שבו הרב טאו, ואז זה חי את חייו. כלומר, לפעמים אתה רואה את המעשה של מישהו, הרבה דרך התלמידים שלו. הם הכוחות שלו הרבה פעמים. כלומר, ואתה תגיד שמושג מעשה הוא נמדד בעוד צורות חוץ ממה שאדם עצמו עושה. אני מכיר את זה, אמרתי שם הרב טאו, הרחקתי עדותי, יותר מקרוב, אני מכיר את זה מהרב איזמן, שהוא לא ממש כמו הרב טאו עד כדי כך וזה, אבל הוא גם מאלה שמאוד מתרחקים מכל הדברים התקשורתיים ושל החוץ, הוא קצת יותר נפגש את זה, ואתה רואה, אתה רואה מתלמידה וכל מיני צורות של ארגונים ודברים קמים מתלמידה ותלמידי תלמידה ושיעוד אדם מהחשיבה שלו. חשבתי איזה, קיצור, כל מיני גם תלמידים שלו לוקחים איזה נקודה מסוימת בדברה ועכשיו הם מתעסקים בזה. הרב ישי ויצמן, בנו נגיד, חביב של אהרן רוזן, הוא נגיד לקח את הסיפור של ירושלים מבתור... יש כאלה שאצלה ערכו את הסיפור של מדרש, יש כאלה של פנים אל פנים, יש כאלה, כל מיני דברים, כבר הרבה דברים שהיו קיים אצלו עכשיו, לקחת נקודה אחת, הרחיבו אותה, עשו בה, ועושים בה עדיין. יש, בקיצור, זה, אז אחרי בביטוי מעשה הוא נמדד בכמה רבדים. אבל אני חושב שכמו שרב סגל סומר גדול תלמוד, זה נראה לי מה שנאמר פה, שזה מפתיע ללמוד ככה את זה, כי אני צריך לראות את התלמוד, את המשפט הזה. מפני שעיקר יסוד גבורתו עוז האלוהים, על כן בחלישות הרוחניות שלו נעשה חלש ורפה עד מאוד. כאילו, אם אין לו רוחניות, אז גם כל השאר שלו נהיה חלש. אני מבין מפה, גם את ההפך. וזה חלק שוב מהדברים שהם גרמו לקושי של חוגים דתיים עם הרב קוק. הם אמרו שהרב קוק בעצם זיהה בהתחזקות החומריות בזמן של הגאולה הזאת, כבר בזמנו, ב-1900 ו... הוא כבר מזהה בזה כהתקדמות רוחנית. הוא אומר לו, איך זה גם רוחנית אם יש פה פגיעה בשבת, פגיעה בכשרות, פגיעה בתארת המשפחה, טטטטטטטטטטטטם. אבל הוא אמר, כל הדברים האלה הם בעיות, אתם צודקים, אבל זה שיש לנו את הכוחות הגדולים האלה, סימן שגדלנו, עד שכשהוא נותן לנו את היכולות האלה. זה צורת חשיבה שהיא... יש בה חידוש.
חלק מהביקורת הקבועה שלו גם, לא? שכאילו, הסיבה שיש כפירה זה כי הרוחניות...
כן.
האמונה חלשה.
כי לא מימשנו את הגודל של האמונה שמתאימה לנו כבר. נכון. כן, כן. אני דברים דומים לזה קראתי... זוכר פה זה היה. הייתי באומן מתקדם, שבטה קטנה, זה ליד השבטה. היה איזושהי חוברת של הרב אבינר, אני לא זוכר מה זה היה בדיוק, אבל זוכר שהוא עסק שם בסיפור הזה של גיל מצוות. לא זוכר איך זה... אני חושב שזה לא היה גיל מצוות, אבל איך שהוא התייחס לזה, חומרות ורוחניות, לא זוכר מה זה היה. מה הגדרה לחיוב במצוות? אנחנו היום גיל 13, וזה, כי זה נועד, זה תחליף להגדרה הלכתית של, נכון, שמי שקטן שביא שתי שערות, נכון? אז הרב אבינר אמר, אילו זה תלוי בנו, שבסיום כזה ככה קדם, אילו זה תלוי בנו להגדיר מי הוא האחד שעכשיו חי במצוות, הם אומרים, שיודע ללמוד, יודע לזה, משהו בסגנון כזה. קטן שביא שתי שערות, זה הגדרה חומרית. שלא רק דרך חומרית, אלא חומרית שבחומרית גם. שערות זה שערות בערווה, כלומר, שיש לו פיתוח מיני כבר. למה זה הגדרה לחובה במצוות? בסיס הדברים האלה, כן? דומה לדברים האלה, כן, הרב אבינר אמר, כי השפעה שלו, פשוט הרב קוק בזה. אמר, כי זה בעצם אומר שכשהחומרית מתפתחת, סימן שהרוחניות נכנסה בו כבר, שהיא כבר נותנת עכשיו כלים גדולים יותר. זה הסימן שעכשיו הרוחניות שלו מתאימה למצוות. זה דומה עכשיו מה שאנחנו קוראים פה, שמחשבת הרב קוק, שאני חושב היא כמעט ייחודית במה שאני מכיר ביהדות, אני לא יודע, אולי גם אחרים אמרו אותה, אבל אמרו אותה בחדרי חדרים אולי, אני לא יודע את זה, אבל זו מחשבה שהיא חזקה מאוד אצל הרב קוק ותלמידיו, אני אישית מאוד מזדהה איתה גם כן, כן, שאם אתה רואה את הכלים גדלים, אז אתה אומר, שמה, מישהו פה עשה את זה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה לא הרצל עשה את זה, זה לא בן גוריון עשה את זה. טוב, ההצלה היותר נכבדה לעמנו, לעת כזאת, להסרת הפחד הדמיוני הרוחני מתוך הלב, להראותו ברוך השמש שאינו כלל וכלל למה לפחוד. יפחדו העמים המתעניינים באלילים, שלא יישבר כוחם הכללי הדמיוני, שפעל על הסכמתם הקיבוצית. יפחדו מאור האמת והיושר, כל ממלכות הרשע, שהתכלית החובקת כל שאיפותיהם הוא אגרוף זדון ועיוות משפט, שאור המחשבה הטהורה כשמתגברת ומראה את ניבולו, וממילא מתנתקים המעשרים הכלליים. החוזק העמי יוכל לנפול להתמוטט, אבל למה יראה ישראל? כמו שנאמר, אל תיראה ישראל, אל תיראה. פרוש, יגור ילדו, פרוש. זה העם. שהמאור היותר עליון של המחשבה, יותר טהורה ויותר רוממה, הוא עוזו וחוסנו. שהצדק היותר טהור ויותר זך, הוא הודו בעדרו, תקוותו וחפצו. הוא צריך רק לעלות, רק להשכיל יותר ויותר, לא שכבר קבוע וצבור בפנימיות עצמותו. או, אז, רק אז ימלא ישוע והוראה, אז יגלה לפניו כמה גדול ערכו, כמה שפלים מינם אותם שהם דורכים עליו ברגע גאווה, וכל מה שתתגדל ותרחב יותר מחשבתו, יכיר יותר נשמתו והדרת כבודו, עד שירומם וינסה להראות גלוי לכל את תוצאה החיים הגנוז בקרבו, עד שיכירו בידו כל בעולם, כי רוחו הוא רוח השם, נשמת שדי, נשמתו. כן, דבר איזה שברות התחייה, גם בתחיית מאמרי ראייה, שככל בשכחת עצמנו, אנחנו שוכחים את גדולתנו, שוכחים את עצמנו, רק עם שמכיר את עצמו, הוא גדול באמת, דומה לזה נתונים שיש פה עכשיו. הוא אומר, אני יודע שאני נהנה מזה שהוא אומר שיבחדו השאר, זה לא לעג. עכשיו זו אמירה, מה קרה לכם? מה קרה לנו מסלל? שאנחנו כל הזמן, מה אמרו הגויים ומה זה? יש צד שאני מאוד לא אוהב את מה שבן גוריון אמר, הוא משמום. שכאילו זה זלזול בגויים. בסדר, אבל בעמדה הנפשית שאומרת, עם ישראל צריך להחליט לעצמו. היינו צריכים מישהו כמו בן גוריון שיגיד דבר כזה. כן, זה משהו שלא ידעו, לא היה לנו מישהו מספיק שיכול להגיד דבר כזה. חברים שמאוד קשים לי. יש, לא משנה, תנועה דתית כלשהי, שאיפים כאילו מפרסמת את, כאילו זה קיצור מגדילה את טראמפ ומקטינה את, למשל, את טראמפ ומקטינה את ביבי, למשל, משנה מה, זה נחשון עכשיו, אבל בכללי הרבה פעמים, שכאילו תמיד מראה שנשיא ארצות הברית הוא הדבר הגדול, ונשיא, וראש ממשלת ישראל, מי שזה יהיה, הוא תמיד כאילו בקטנה, וסתם איזה משהו לא רציני. עכשיו, יש, ברור שיש השפעות פוליטיות, ויש המון קשיים בכל המערכת היחסים של החיבוק דוב הזה, יש פה הרבה, אבל תנועה דתית כזאת שהיא סגנון כזה שכל הזמן כאילו עדיין חוסה בצל מחפש את הראש האימפריה הגדול של הגויים והוא כאילו פחתו מי שמוביל באמת תגדיל, אתה רוצה להשפיע הקדושה, תגדיל, אתה רוצה לחשוב איך להגדיל, זה לא עוזר שאתה תסייר קריקטורה אחרת, תגדיל, תחשוב איך אתה מגדיל את הכוחות של עם ישראל, לא תספר כל הזמן שהגויים שולטים, מה אתה עושה כשישראל ישלטו? מה אתה עושה עם זה? חוץ להתלונן ולהציג כל הזמן את הגויים כשולטים. מה אתה עושה כדי לשלוט? כאילו שעם ישראל ישלוט ויוביל. אי אפשר שיחלוך הקודש והמאור האלוהי לישראל קיים כשיסיר מיקר נשפטות הפחד הרע והפרוע. כן, זה חשוב גם להגיד. רוח הקודש לא יחול עלינו. אשר דבק בו כמכה מלפפת. ממשך ימי הגלות והרדיפות של שונאה בשפלים והרעים. גם על איש יחידין השכינה שורה, הקים על חכם גיבור ועשיר. ואין השורה אלא מתוך שמחה. קל וחומר על הגוי כולו. זה משפט ש... אני לא מכיר אותו כתוב לפני הרב קוק, אבל זה מסתבר זה ככה! איך יאמרו, נכון? ואמרו כל הגויים, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. איך הם יגידו את זה? כשרשע הריש אמר, כשיהיו הרבה יהודים מפוזרים בעולם, שקוראים את דבר השם. אני לא יכול להבין איך הוא חושב שכזה דבר יקרה, כי לא יגידו שזה עם היהודי. יגידו, האיש פלוני, שהוא גם יהודי. התנא של הרב קוק אומר, כשאנחנו חיים כאומה כזאת, ואז כאומה חל עלינו שכינה, ואז יגידו את זה. אוקיי, ואיך תחול שכינה? צריך חכמים, גיבורים, עשירים, חלק מהגמרות גם בעלי קומה. יש כל מיני, כאילו, יש עוצמה שצריכה להיות. זה מסתבר, אפילו לעצמי. למה הרב קוק אמר את הדבר הזה? למה חלמה זה לפניו? לא יודע. אולי כי זה ברור לכולם, רק לא צריך להגיד את זה מפורש. יכול להיות. העושר הוא אמנם גם במובן הכלל, מתת אלוהים הנתונה ממרומים. רק על פי רוב, אחרי שאתה יודע מה עשית, הוא בערך של הוגרה, בכל שאתה תעשה. כמו את זה להכין. יש עושר כזה, יש עשיר בדעת, שדע לשמוח בחלקו, באיש, וכן בעם. בעושר אתה יכול להגיד, זה, לצד הזה, לצד הזה. אבל הגבורה והשמחה שהיא תולדתה, היא מוכרחת לעולם לבוא רק על ידי תיקון הנפש, תיקון הדעה והמחשבה. על ידי זה יש כבר קריטות ברית. יגעתי ולא מצאתי, לא יגעתי ומצאתי. אל תאמין. זה צריך לעמול, ואז יש גם אמונה, אמון. באחרית הימים, בעקבות המשיכה, שההורה האלוהית היא עומדת אחר כותלנו. הנה ראשית כל ההכשרים היא הסרת הפחד העודף של המחשבה מתוך הנפש הכללית. בייחוד מתוך נפשותיהם של היחידים המצוינים, החנונים בשכל טוב. בכישרון של קדושה וצדק, והם אינם יותר נלקים בפחד וחולשה. הדחיפה לזה ידי הכוח ההופכי, כוח החוצפה שהוכרח להתגבר בעת הזאת, שאמרת מצוין רע, שבמקום שמתגלה, שבמקום שמתגלה אין שם שום פחד, אף הפי שבא מצד השפל, מצד השכרון והמהומה, אנרכיה, הרחוק כרחוק שמיים והארץ מותה הגבוהה, בא מברכת שמיים של עושר הנשמה וחוזקת צדקתה, מכל מקום הוא פועל בכוחו העז לקחת ממנו את החלק הטוב, את ניצוצי הקדושה, את הפנים היותר תוכי, מניעת הפחד המחשבים, פני העוז המובטח הצפון בעוד צרכנו, ואז תקווה הגבורה, תקווה הגבורה במשבצת הקדושה, והמחשבה תפריח. אל תראי כי לא תבושי, ואל תקלמי כי לא תחפירי, כי בוש את עלומייך של הגלות, תשכחי, וחרפת על מנותייך של הגלות, לא תזכרי אותי. למה? כי תתנהלי בעוצמה ובגבורה. זה שוב, בשנים הראשונות הרב קוק כותב את זה כשהוא נמצא פה בארץ, וזה... אני חושב למה שבעיניי זה הערכה, זה דבר אדיר. הוא לא כתב את המאמר הזה בחוץ לארץ. זה אומר שבשנה הזאת, שנה ואיך שהיה פה, הוא עלה על המון דברים. זה דבר מדהים, זה משרנו, כאילו, באמת זה... לא נדבר על זה שאני חושב שהרבי מלובביץ' לא נכח פה, זה לדעתי משנה הרבה מאוד מהתורות שלי. הוא ידע על מה שיש, אבל בסוף, גם הרב קוק שמע על הרבה דברים. כשהוא פגש את זה כאן, בעיננות שלי זה גם באוויר הדרך הזה, זה לדעתי שינה הרבה... אני מניח שהרבי מלובביץ' היה מגיע לפה, גם הרבה דברים שלו היו משתנים. ובפגישה, באוויר הדרך ישראל, דברים משתנים. בסדר, קדוש ברוך הוא רצה שהיא אחרת, ודברים איתנו אחרת. עד כאן, יישר כוח.